אנחנו בפרק יוד, שער ג' פרק יוד. אני מוכרח לומר, פרק יוד, עוד עליהם גם בהמשך, לומר דברי קבלה נסתרים מאוד, ואני לא מבין בזה, אני קורא את מה שכתוב כאן, לא מבין. אבל אנחנו נעבור על זה, יהיה אולי איזשהו ניצוץ מכל הדברים האלה, יתברר לנו.
למה הוא כותב דברים לא מובנים? אני לא יודע שאף אחד לא מבין את זה.
אני לא אשאל אותו, אני יודע מה.
מעניין, אבל הוא כותב דברים ש... דברים... קודים, זה רק קודים.
לא, הוא מדבר דברי קבלה, הוא מדבר, הוא מביא כאן כל מיני דברי קבלה. שידוע סוד השם למי ליראה. אז אנחנו לא מבינים את זה. לא, לא מבינים. אז מה? סוף העולם? לא, לא מבינים. זה הדבר היחיד שלא מבין. אנחנו מאוד מבינים. אחרי שהוא כותב, נקרא מה הוא כותב. נבין, נבין, לא נבין, לא נבין. ואם נבין, אני יודע שזה אנחנו לא הבנו. בסדר. אני רוצה לחזור לעניין הזה של הפרק הזה. הוא עוסק, יש שתי בחינות. יש בחינת, מה שנקרא, בחינת הקדוש ברוך הוא בעצמו. מבחינתנו, כמי אדם. בחינת הקדוש ברוך הוא עצמו, את מחשבה התפיסה בכלל, אנחנו לא תופסים כאן. הספרים, החכמים אומרים, כשמתייחסים אל הבורא, צריך לייחד אותו. מה זאת אומרת לייחד אותו? באופן כללי אני אומר, יש קודם כל, אנחנו חיים בעולם, אנחנו כמי אדם, בעולם מוגבל. מוגבל בזמן, מוגבל במקום, עולם משתנה כל הזמן, כן. עולם מוחשי מאוד וכל זה. אבל כשאנחנו מתייחסים אל הבורא, מצידו, אז זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. למשל, לגבי המוגבלות. אז כתוב שהשם הוא אחד, ומה הכוונה? לשלול ממנו את המוגבלות. הוא לא מוגבל במקום, הוא לא מוגבל בזמן, הוא בכל מקום, בכל זמן. אנחנו לא רגילים לזה. כל דבר, אנחנו מברי, מישהו פעם טלפן בטלפון, דבר, איפה אתה נמצא? מה אכפת לך? עונה לו הקדוש ברוך הוא, נמצא בכל מקום, לא, תגיד לי בדיוק איפה, בכל מקום אני נמצא. מה, מו, אני לא מבין אותך בכלל. כשאנחנו מדברים על הבורא, הוא נמצא בכל מקום. בכל זמן, אתה הוא לפני שנברא העולם, אתה הוא אחרי שנברא העולם, בכלל. אז הוא לא מוגבל לא בזמן ולא במקום. אותו דבר, כן.
גם על האחד, הרמב״ם אומר, אין לו,
לא
ראשית ולא אחרית.
כן, לא ראשית ולא אחרית, אין לו גוף ולא כוח בגוף ולא... נכון? אנחנו לא חיים את זה, אנחנו חיים בדיוק את ההפוך, מבחינתנו. חוץ מזה, הוא כל כך בגבי השכל, אצלנו השכל נמדד באיזושהי צורה, לומדים, מבינים, לומדים. אצלו זה שכל פשוט ביותר, בסקסי הפשיטות אין שם, זה לא השכל שלנו. אז משהו שאנחנו אפילו לא מבינים מה זה מושג השכל האלוקי, מבחינת זאת. והדבר הכי, הכי מעצבן, שהוא לא משתנה אף פעם. מה? אנחנו עולם משתנה, כל מה משתנים. והוא לא משתנה, מה קורה, לא משתנה. יש לו כל מיני שמות, אז למה הוא לא משתנה? יכול להיות, הוא לא משתנה. לא במחשבות שלו, ולא בשמות שלו, ולא בהתגלויות שלו. כל זה מצידנו, מצידו לא. אני, סליחה שאני מחדד קצת את העניין. ישנה שתי בחינות. ישנה הבחינה שמצידנו. מצידנו העולם מורכב, משתנה, מתחלף, מוגבל, כל הדברים האלה. זה העולם שאנחנו חיים בו. אבל יסוד האמונה שמעל כל זה ובתוך כל זה יש דבר בלתי משתנה. זה מה שאומרים, השם הוא האלוקים, הוא האלוקים, הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אלוקים זה העולם המשתנה, העולם הטבעי, העולם ה... אומרים, השם הוא ביסוד כל המשתנה, כל מה שעומד כאן. זה יסוד האמונה שלנו, זה השמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. זה לזכור את זה. זה הפרק ראשון, התחלנו לקרוא. עכשיו הוא עובר למעשה מרכבה. אני מוכרח לומר, אני לא מבין בזה, אבל למדנו, מי שלמד בעין היה, בעניין המעשה המרכבה, שהוא מדבר שם על החיות של יחזקאל. אז הוא אומר, יש שם ארבע חיות. איזה חיות? פני שור, פני אריה, פני נשר ופני אדם. זה המרכבה. הרב שם מסביר מה הכוונה. אדם שרוצה להשתלב, הוא צריך להשתלב א', במצוות ובמעשים, זה פני שור, כי השור זה חיית עבודה, עובדים בה, מרמזת. ב', ואריה, אריה זה תיקון המידות. הוא מסביר שם שאריה אוכל אוכל מהטבע, מה שאין כן, בהמה אוכלת מבני אדם. הוא אומר, ידי הטבע, יש לנו מידות טבעיות, אתה צריך לתקן אותן. הדבר השלישי זה ללמוד תורה. לימוד התורה זה הנשר, עוף. כן? כל זה, זה, זה וזה, מביא לפני אדם. זאת אומרת, אתה מגיע לך להתגלות שמה זה פני אדם, כן? ככה מסביר הרב בעין היה. כאן הוא עושה כדי באותו רעיון, אבל בסגנונים אחרים. בוא נראה. לכן, בכל אחד מולך עליהם אותו המין, שראינו, דיינו שפני הבהמה וכל הדברים, שצורתו ושמו הוא כצורת בשם הפנים שבמרכבה. כמו שאמרו, אריה הוא מלך שבחיות, שור מלך שבבהמות, ונפש האדם היא מפני האדם. לכן האדם מתגאה על כולם, שם כתוב במסכת חגיגה, הוא מתגאה על כל החיות. כי עיקרם וכללם של כל ארבע פני המרכבה הוא פני אדם. בכל אחד מזה יש פני אדם. כמו שכתוב, ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראה דמות אדם להם. ואין בזו, אדם כלול כולו, פרשת תזריע וכו'. כמו מקום, שור שורשו של אדם הוא מאדם שעל הכיסא, ושורשם וחיותם של הדלת חיות מעולם שעליהם, וכן עד לאלה או לאלה. זהו, מספיק.
התגלות השם כשם השם או כשם אלוקים, זה תלוי בנו או בו?
ודאי שבנו. מה חשבת?
חשבתי שבו.
הוא נמצא כל רגע, אין מוגבלות. בעיה הגילוי, הגילוי מתחיל מאיתנו. איך הוא מתחיל מאיתנו? אתה עושה חסד, שם הוויה. אתה עושה דין, שם אלוקים. אתה מגלה את מידת החסד. השמות בעצם הם, הייתי אומר, מין מרמזים לנו על המידות. גילוי המידות הוא על ידינו. הגילוי. אתה בעצם מסתכל במראה, תסתכל רגע במראה. אתה רואה מה שבלב שלך. פתאום אתה רואה חסד, אתה אומר, וואי, בטח אני עשיתי משהו טוב. אחרת לא היית רואה את החסד. היה לך פעם מצב רוח לא טוב במקרה? יודע למה? חשבת רע. מאיפה זה מתחיל? הגילוי, לא המהות. המהות זה לא מתחיל מאיתנו.
אבל כשהתורה כותבת, הרי התורה בוחרת מתי לכתוב שם השם, מתי שם אלוקים.
יש להבדיל בינך ובין התורה.
בגלל זה אני שואל.
אנחנו לא מבינים בשמות האלה. יש ספר שנקרא שערי אורה, 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 מכון אורה. שם הוא מסביר על כל אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא בא לגלות לנו.
טוב, זה ידוע.
אבל הגילוי עצמו תלוי במי.
לא יודע, אפילו שאתה אומר בנו, אבל אני לא יודע.
גם אני לא מבין, אז מה אם אתה לא מבין? לא נורא. אתה מתנהל בחיים שלך, וההתנהלות שלך היא מגירה לך את עולמו של הקדוש ברוך הוא בהתאם להתנהל. היא הערת פני, והסתרת פני, וזה ככה. משתנה. יצא לך פעם להשתנה.
כן.
אתה לא מבין, וגם אני לא מבין את זה.
אבל כשזה כתוב בתורה, זה לא מאיתנו, כמובן.
ודאי, התורה זה בסך הכל בא ללמד אותנו איך לגלות את אלוקים בעולם. כן. מי שחכם בחוכמת הקבלה, אז מילי השמות האלה מדברים אליו.
כן.
הוא אומר, אני קורא, אני יודע, וכתוב, ביום עשות השם אלוקים... שמיים וארץ ושמיים. הוא אומר רש"י במקור, בהתחלה כתוב רק אלוקים, כי הייתה רק מידת הדין, המלאכה לא נגמרה, כל זה. עכשיו מדובר, כבר אומר, כבר יש שם אלוקים, גילה את מידת הרחמים. הוא מגלה לנו בתורה, ועכשיו אתה לומד תורה, אתה מבין מה זה העניין של מידת הרחמים, וזה לא סותר את הדין, זה רק משלים את הדין וכל זה.